אנחנו בדרך כלל התפיסה המקובלת שאנחנו עושים מייצר גדול מפורים שם הנה ונהפוך נהפוך הוא ש... ושגויים רצו לפגוע בנו הנה בסוף הקדוש ברוך הוא חזר והכל העסק התהפך ו... ונהפוך הוא נשלטו היהודים הימה בשונא אבל יש כאן הרבה כיוון מחשבה בתוך כל הנושא הזה, מה שחזר לנו על כך במדרשים במקומות שונים. דבר ראשון, שחזר קשרו את המן והמלך. וראו כאן שיש כאן חלק ממאבק של עם ישראל עם המלך. וזה מאבק נצחי, כפי שרצה מתוך הפרשה. דור דור, מלחמה לשם במלך, דור דור. וכאן, במגילה הזאת, מצאו חזל ביטוי למלכיות, ונדרשים כאן בשני דברים. א', על הפסוק, כל אשר קראו, איפה הפסוק זה? אני אספר. ויגד למרדכי את כל אשר קראו. אמר להתך, אמר מרדכי להתך, לך אמור לה דם בנה של קראו בעירים, וכתיב בי אשר קורך בדרך. זה לא סתם מקרה, אלא יש כאן קראו בן בנה של קראו, כלומר זה מאפיין את המלך. עכשיו מה שרציתי לפי הלכה, לפי שמיוצא מתוך הרמב״ם, מתוך הראב"ד, כסמיש לברכות מלאכים אף על פי שיש מצוות ימחה זכר עמלק ברגע שעמלק מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח ומקבל את התנאי הקנייה שבע מצוות ומס זה אומר כסמישנה הרי כמני נוח הקשרי, כדי להיות עמלק, אז אין כבר דין להרוג אותו. זה אומר לנו, כך יוצא מתוך הרמב״ם, אני דיברתי עם איזה חוג של מקוסר, דיברתי על נושא הזה, קצת ביתר הרחבה, כך יוצא מתוך הרמב״ם, והרייבד מסכים איתו עקרונית. יוצא אם כן שבעצם יש לנו מלחמה נגד הדיות של המלאק. אם קיימת אפשרות, אם המלאק מקבל את משה ומצווה בני נוח ונכנע, ואז גם אין דין של להרוג אותו, אז זאת אומרת שבעצם המלחמה מלחמת רוח, יש לנו נגד התרבות של המלאק יש לנו מלחמה. יש מחלוקת בין הפוסקים, בין אפילו ראשונים, יש מדרשי חז"ל שונים, אם מקבלים גרים מהמלאק או לא מקבלים גרים מהמלאק. אבל העובדה הזו שההלכה אומרת שיש המלאק שחדל להיות המלאק, זה אומר שהמלחמה היא מלחמה תרבותית. חז"ל כאן ביטו כאן אחד הדברים המאפיינים את המלאק. המלאק זה לא רק מתבטא בכך שהוא בא להטיף את ישראל לא כל סיבה. גם זה קשה לומר, זה לא כל סיבה. פחדו. נפל לנו פחד אחרי כל מה שהיה בקריאת ים סוף. אבל אם התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרחה בדרך, השני הביטים הללו זה שתי מילים לאו, הן לא נחוצות. אשר קרחה בדרך. וחז"ל אומרים, קראו בנו אשר קראו, אומר לנו, סימן שה... התפיסה הפילוסופית של קראו זה משהו מרכזי בתרבותו של המלך. מה נאמר כאן? אני חוזר רק כך מדי פעם בכל מיצורות שונות, שבת זכור. אידיאולוגיה של אנטי-אידיאולוגיה. זה העיקר של, של המלך. מה האידיאולוגיה שלו? אנטי כל אידיאולוגיה. מה פירוש הדבר? הוא אומר, אין שום קו, אין שום כיוון, הכל מכיוון. אדם מסתכל בהיסטוריה, אז איזה הוא כיוון? יהדות אומרת שיש קו, יש כיוון. אין סתם מקריות, אלא יש איזה כיוון מאחורי המקרי. זה מוביל לקראת משהו. כל פילוסופיה, כל אידיאולוגיה מבוססת על כך שיש איזה קו מסוים. יש כיוון. בא המלאך אומר, אין שום דבר, אין שום דבר, הכל מקרה. מקריות, מקריות לא מקריות. אי אפשר לצרף אותה. אי אפשר לעשות כאן, למצוא ולהגיד שיש כאן איזה מהלך. היום זה ככה, מחר זה אחרת, ואפילו היום דומה, מחר דומה להיום, זה הכל מקרה. זה לא אומר שאין שום תיבה. תוצאות של התפיסה הזאת, שעמלק מאבד את זכות קיומו כעמלק. מה זאת אומרת? כשיש תפיסה כוללת, אז את אומרת, לכל דבר יש לו מקום. אשר רק הפרופורציה. חלבנה יש לו גם כמקום. חלבנה, הרי חורה, לא פרחים. וכל המערכת הזאת של, של הקטורת, של הפסמים, יש מקום גם לחלבנה. כל דבר יש לו איזה תפקיד חיובי. כל עם בעולם תורי משהו, יש לו איזה תפקיד חיובי. הבעיה הפרופורציות, אם לא עובר את הגוף. אבל בסופו של דבר, כל דבר פחות חשוב, יותר חשוב, אבל במנגנון כולו יש לכל בורג אשר. אז אם אתה מסתכל על כלל האומות, על כלל, אז כל אחד יש לזה תפקיד מסוים. זהו בזמן שאתה רואה שיש כאן איזה מין תמונה כללית. בתמונה הכללית, ברקע מכונה, אז כל בורג יש לזה ערך. אבל כשאתה לא רואה מכונה, אתה לא רואה תמונה כללית, אז צריכים לשפוט אותך, מה אתה שווה ומה אתה לא שווה. בתוך מערך כללי יש ערך גם לדברים פעוטים, וגם דברים, יש ערך לטעמה. מרירות זה לא טוב, אבל בתוך כל המערך של הטעמים יש גם למרירות ערך. יש גם לדברים שליליים, בתוך המערך הכללי יש מקום גם לדברים. גם זה אנחנו במידה מסוימת בעולם. נענש שאול, נענש מצש, כל הגמרא אומרת, כל המרחים על הזרים, סופו אכזר הנחמני. גם לזה יש לנו. אז, אומה שמתגדל בזריות, דבר שלילי, אבל עצם הדבר הזה, יש לי זה מקום. יש מקיש נחוץ גם לזה. יש לנו מאבק עם, עם חיות, יש לנו מאבק עם טרור, יש לנו, לפעמים יש צורך גם בזריות. כל זה נאמר, זה חלק של מערך כללי. אבל כשהמלא כל תפיסתו אידיאולוגית היא נגד זה, אין מערך כללי, אין קו כללי. כך את המלא כשל עצמו, נניח, ניגד עם ארזריות, היא שלילית בכלל, אין המקום בו. כלומר, המלא משמיד את בסיס קיומו עצמי. ברגע שאתה אומר שכל מקריות, זה כל מקריות, תרשו שלך מקריות בהיסטוריה, אי אפשר שום דבר ללמוד, שום דבר אפשר ללמוד מהיסטוריה. כי מתי אפשר ללמוד מהיסטוריה? כשיש זה קל. אבל כשיש צירוף מקרים, מיליוני מקרים, זה לא אומר שום דבר. את יכול ללמוד מקרה הזה, את יכול ללמוד מיליוני מקרים אחרים. וזה האידיאולוגיה המסוכנת ביותר, זה האנטיתזה של יהדות. ועוד כל עובדי אלילים, מה הם עושים? אנחנו רואים את, את הקדוש ברוך הוא שמקור כל הכוחות כולם, אלוקי צבאות. אז יש עובדי אלילים שרים רק, אלוקים רק בצד אחד, בצד אחד. אז הם לוקחים משהו מגילויו ולוקחים את זה לאלילים. ויש לנו את המלחמה, מלחמת חורמה. כל אלה שמצמצמים את הלכות רק לדבר. אבל יש משהו, הם רואים איך אומר הנביא, כל מקום מוגדר מוגש לשמי, אומר הנביא, כל מקום שמכירים לעבודה זרה בעצם מחפשים את הקדוש ברוך הוא. האדם לא מגיע לקדוש ברוך הוא, מגיע לאלי. לא רואה את התמונה הכללית של הקדוש ברוך הוא. אבל ככה יש גם מיש במלבסי בכתר מלכות של עם גבירו, מדבר על כך שכל כל עובדי הבעלים, כל עובדי הבעלים בעצם מחפשים אותך. יש זה מין איזה חיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא. אז יש איזה מין משהו, צד משותף בינינו ובין עובדי אלילים, שמחפשים, איך עושים את הקדוש ברוך הוא. אז תפיסתה מאוד מצטמת, אני אגיד מעט עד למשהו, דבר פעול ומוחשי. המלאק רשת, ואם המלאק זה אנטיטזה, כמו שישראל זה נקרא רשת, הם שוללים כל אידיאולוגיה, כל קו, כל כיוון, כל מערך כללי. על זה כך הם משמיטים את סיסקים. זה בא לידי ביטוי על פי חז"ל, וגם במר"ל גם מסביר את זה, זה בא לידי ביטוי גם בעוד דבר, מחר. מה אמרה אסתר? מחר אסתר כדבר המלך. נכון, כך כתוב שם. מחר מופיע בעוד שני מקומות של המלך. וכשמשה נלחם עם ישוע, איך כתוב שם? נו?
מחר המחילה לתשתובה.
מחר? ניצב, ענפי ניצב, הראש הגבוה. יש עוד מקום אצל שאול? מוכרתם, מה כתוב שם? איפה סיכור עם המלא? נו, איפה? מאיפה? פרק כתבה? מחר אומר המראו זה שניות, כאילו אסתר אמרה אני רוצה לפגוע בהמן, נראתה המאבק עם המן לפי חזל כמאבק עם המלא בנקודה החלשה שלו. מחר מציין שניות. כשיש אחדות, אז אי אפשר לדבר על מקריות. שניות, כלומר, כל דבר יש טוב ורע, יש הכל, הכל, הכל יותר מאחד. אין רק קו אחד. כשאסתר הבינה, תפסה לפי חז"ל, שהיא כאן בעצם נרבקת נגד עמלק, נגד תפיסה עמלקית, אמרה מחר. אותו דבר משה רבין אמר, מחר נעשה את המלחמה, זה נקודת החושה שלו. בצד שני, המלאק פוגע בדרך, תמיד אשר קרח בדרך, אשם לו בדרך. ויהדות מייצגת דרך, ונגד זה המלאק נלחם. טוב, עד כאן בקשר של המלאק. עכשיו בוא ניקח כאן כמה דברי מדרש, נראה לפי הבנת המראה. זה מקובל במדרשים שכפתיחה במדרש בכלל ומדרשים בכלל נותנים איזה פסוק כזה איזה מציין מאפיין איזה מין נקודה מרכזית בתוך כל הפרשה. יש כאן איזה כמה מאמרים. זה פתח, אמר רב יונתן פתח לפתח המאחר, ושמואל פתח לפתח להפרשת המאחר. אני פותח גם איזה כך כמה. חשבתי שספיק להתכונן יותר, אבל הנה ישבנו וישמע כל הזמן. טוב, יש כאן רב אבי בר כהנא פתח להפתח להי פרשת המאחר, לקח פסוק מקהלת, אומר זה מה ש... איזה נקודה מרכזית בפרשה. כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, אז המדרש אומר ככה, לאדם שטוב לפניו זה מרדכי, ולחטא נתן עניין לאסוף ולכנות, איך זה המשיך הפסוק, זה המן, לתת טוב לפני אלוקים זה מרדכי, לכתיב בי לטס ומסת מרדכי אל ביתך. רב אבי בר כהנא לקח פסוק מקהלת, קהלת בית, פסוק חבב, אמר כך, הפסוק כתוב כך, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנות, לתת לטוב לפני אלוהים. אחר כך כתוב גם זה הבל ורוטוח. אז זו דרש זה ככה. למי נתן הקדוש ברוך הוא? למי נתן שטוב לנו נתן חוכמה ודעת? זה מאוד אחד. לתת נתן עניין לאסוף, זה המן, לתת לפני אלוהים וטס ונסתר את מותך על בית המן. פירוש כי דבר זה יש ללמוד מן המגילה הזאת, דרכי השם אשר נוהג עם צדיקים ועם הרשעים. כי השם יתברך נותן הצלחה ואושר לרשע כדי שיבוא הצדיק וייטול מן הרשע. ומה שאינו נותן לצדיק רק על די רשע, בשביל שהרשע אינו תמיד חסר, הוא מבקש אושר, הוא מעשה אותו אשר דבר זה מידה מגונה להיות אינו חסר, לסוף עושר, ולצדיקים די להם בשלהם. ואין הרודי מבקש להתעשר, כמו שמבקש הרשע, מפני כך, אין הצדיק מוכן לעושר כל כך, כאשר אין מבקש ורודי אחר העושר, רק הרשע מוכן. בעצם יש כאן חלק גדול, מחלק מתפיסתו הידועה של מרן הרב קוק, בקשר לתפקידם של החלוצים החילוניים בבניין הארץ. מה הוא טועה? היה צועק, הדובך הוא רצה להפוך את המן, את מרדכי, לתת את בית המן. מה זה בית המן? זה, רק, זה לא רק בית פיזי. את השלטון. מר היה שם, זה כמו משרד הפנים, אני יודע, משרד האוצר. זה הבית המן היה. הגיע הזמן שצריכים את מרדכי לשים לבית המן. הוא יהיה ממונה, הוא יהיה. השר שם. אז אומר המר"ל, הקדוש יש הנהגה כזאת. נותן לרשע עניין לאסוף ולכנוס, מה שלא יכול לתת לצדיק. לצדיק נתן עניין וחוכמה ודעת, בכדי שהרשע יכין את כל הרכוש, אחרי שכל הרכוש הזה יהיה מוכן, אז יעבור לצדיק. אומר כך. בואו מקודם ניקח את זה, אולי נשתמש במה שקורה כאן במגילת אסתר. בשביל לבנות תפקיד של משנה למלך, עם עבודה קשה, בכדי להגיע למעמד כזה, יש צורך לדרוס על ראשים, להגיע לאחים, להיאבק עם מרפקים. איך אדם מגיע להיות שר? וקודם עובד שם במפלגה, קודם בסניף, אחר כך במרכז, הכל מרפקים. עד שנגיע למעמד כזה של להיות פרסה. זאת עבודה בזויה. לא כל אחד מוכן לעשות. עכשיו אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להמן שהוא יבנה את המשרה הזאת, הוא יבנה את בית המן, הוא יצר את הכלי, הוא במערפקים שלו הגיע לידי כך שפתאום קיבל שליטה על כל המדינה. אחרי שהוא עשה את כל זה, מרדכי בא למוכן. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. מרדכי לא היה מסוגל לבנות כך את התפקיד הזה, למה? כי מה שלא יש דאגות אחרות. יש לי עניין בחוכמה. כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת, ושמחה, ולרשע נתן עניין לסוף הריתנו. עכשיו בואו נראה, אני רוצה לתרגם את זה לתפיסה של של מרן הרב קוק, בקשר לתפקידים של התפקידים של גם הארץ ישראל הייתה צריכה להיבנות דווקא דרך חילונית. אילו זכינו, אז הרוב בעיקר היינו רק שומרי תורה ומצוות. טוב, זה זכות שחילונים שלא היו מצוות אחרות, הקדוש נתן את הזכות הזאת שיכולו לבנות את הארץ. אבל יש כאן משהו עמוק יותר. לבנות מבחינה כלכלית את המדינה, זה צריך להיות אדם שיש לו עניין בכלכלה. שזה מרכזי אצלו. אדם שהמרכז חייו זה חוכמה ודעת, החובץ חיים לא יהיה מסוגל לבנות בית חרושה. ולא הרב קוק. עם כל החשיבות של הדבר הזה. זה בשביל לבנות מפעל כלכלי צריך להיות אדם שאיכפת לו, שרוצה להגיע לאושר, רוצה להגיע לאיזה מין עוצמה כלכלית. אז דווקא אותם אנשים שלא היה להם המגמה הרוחנית, אלה אנשים שיושבים על הקרקע, אנשים שאין להם עניינים רוחניים בראש, אלה יכלו לבנות את אלה יוכלו והיו צריכים לבנות את הבסיס הכלכלי והגשמי של המדינה. אבל כאשר המטרה היא שאחר כך, מסוף, הכל יהיה, כולם יהיו צדיקים, ואז הצדיקים יהיו. אבל יש לפעמים מצבים שאילו זכינו ככה, זה הכל נעשה בידי צדיקים. אבל שזה, בשביל להגיע לבנות איזו עוצמה כלכלית, זה כל מי שנותן ראשו הבאווי, דבאי ורוב, אולי לא מסוגל להגיע לאותו מבנה כלכלי. זה הפילוסופיה, זה חלק מפילוסופיה של הרב. שאני לא מדבר על כך, נשאיר אותה, אבל עולה מתוך דברים שלו. הדברים נאמרים כאן כאן, זה בעצם מה שאומר המר"ן. עכשיו אומר ככה, הרשע אינו חסר תמיד, הוא מבקש עושר ומאסף אותו אשר מאסף אותו, אשר דבר הזה מידה מגונה להיות אינו חסר לסוף עושר. הצדיקים די למשלהם. איזה עשיר השמח בחלקו. אם אדם ילך ככה, ושמח בחלקו וכך יבנה את הכלכלה של מדינת ישראל בכישלון, כל דבר לא מספיק, מספיק, מספיק. אפשר ככה לבנות? הרי יש ערך היום לבסיס כלכלי של המדינה. כל אתה מוסיף יותר עצמה כלכלית, יש יותר אנשים עובדים, אתה מוצא עם מקורות פרנסה. אז מי שניגש במין גישה חסידית כזאת, אני לא צריך יותר. שמח בחלקו. זה לא יכול לכם. אז מה? מה שמאחיר את הרשע תמיד לא מסתפק במשהו, שרוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אז לרשע נתן עניין לסוף ולכנות. שטוב לפנם לצדיקים, כי לצדיקים די נמי שלהם, ואין הרודי מבקש להתעשר, כמו שמבקש הרשע. מפני כך אין הצדיק מוכן לאשר כל כך, כאשר אינו מבקש ורודף אחר האושר. רק הרשע מוכן לזה, אבל יש צורך באושר, במדינה יש צורך. וכך אמר כי טוב לפניו נתן חוכמה ודעת, מפני שטוב שיצא לצדיק שמבקש חוכמה ודעת, והוא מוכן לזה. אומר עכשיו, אלו שני הדברים, החוכמה והאושר, שניהם הם נקראים קניין, ואדם קונה אותם. כמו שאמרו, אין זקין אלה שקנה חוכמה, בכל מקום אמר על החוכמה שהוא קניין האדם כמו האושר. כך אמר מפני שטוב שהוא טוב לפניו נתן לו חוכמה ודעת שדבר זה חפי סקנות וכולי. אחר כך בא השלב האחרון, אומר, חוטא זה מובן חסל, תמיד על הרשע חסל או משהו. כי הצדיק בולי הרשע מפני רשעתו, ובזה בולי גם כן אושרו. לכן יותר צדיק מוכן לקבל אושר על ידי הרשע, שהרשע מעשה את האושר, וצדיק מקבל אושרו מן הרשע. זה כלומר, הוא מכין את הדבר הזה, ואחר כך המטרה הזאת ידבר הפסוק. יש צורך להכין. לכן גם מבחינה גשמית הרבה דברים בעולם היהודי, ויש לפעמים זה לא יכול לעשות דווקא על די מי שעיקר מעייניו בחוכמה. לכן אלה תורמים גם אלה שאין להם עניין בחוכמה, אבל יש להם תרומה חשובה בשביל לבנות אותו בסיס כלכלי. זה בעצם מה שההסתכלות של אותו רב אבא שאמר, אני מסתכל איתי, מה קורה איתך? אנחנו מסירים את המגילה רק בצורה מצומצמת, מה שקרה באותו דור, אבל למעשה ההשפעה של המגילה זה אחר כך שמורחי קיבל שם שלטון. זה כל המצב הזה משתנה, חוץ מהסיפור הזה שם עם המן ובנה ואותם הראשים שנהרגו. אומר, פתאום נראה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם בדרך אחרת, שתכף ומיד שהוא יגיע, שמורחי יטפס מעלה מעלה עד שמגיע להיות ראש הבית. אבל זה לא הולך ככה. זה מקודם יד צריך לעשות על די המן, המן בונה את השלטון, בונה את הכלים, אחר כך בא מרדכי. טוב, זה דבר אחד. דבר שני, גם כי יש לזה ערך חשוב מבחינת תפיסת עולם, יש שלוש מילים נאמרו כאן במדרש. רב נחמן בר יצחק פתח להפיץ להי פרשתא מהכה. שיר המלות לדוד עולה השם שיהיה לנו וקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. זהו כתוב, זה כל מה שהוסיף כאן מי זה רב נחמן, כשהסתכל למגילה, אומר, בפסוק הזה בא לידי ביטוי, וקום עלינו אדם, ועולה השם שיהיה לנו וקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. מה רוצה לומר? בירש זה שבא לומר עניין היה, המן היה, עניין המן היה הפורנות שלו היה בכל הצורות שערו לישראל, כי ננקרו להשמיד, להרוג ולבית את כולם, וזה כי מפני כי המן אדם ולא מלך. העובדה הזאת שהיה לנו עניין עם אדם ולא מלך, זה יהיה מסוכם יותר. מלך יש לו גם אינטרס במלכותו. מלך מעוניין שהמלכות תתקיים. מלך מעוניין בעם. הוא מעוניין בעבדים. אבל לא רוצה לחלות אותה. בגלל זה נגיד את אינטרס המדיני. אדם לא מלך מעין לו שום אינטרס של המלוכה. כי אדם מלך מצד מלכו מקיש עבדים. זו ממשלה להם. שהיא מלך לא עם. והמדינה שמורדת במלך מקיש המלך ליסרם. אבל לא לחלות אותם, רק להניש אותם. אבל המן שלו היה מלך, ולא היה מחשב טוב למלוך, רק להשמיד להרוג, וזה שמר הכתוב לישם שיהיה לנו כמרין אדם, כאשר היה אדם מתקומם עלינו, אז ראינו כאשר מדברי החושה, עמד לנו אשר אין מניח להביא את מצרים. עכשיו נראה שם אילה לזה, מה משמעות הדברים? חז"ל אמרו, אין התפלל בשלומה של מלכות, אלמלא מוראה, איש את רעהו חיים לאו. איפה כתוב בתהילים הביטוי הזה? מה? זה כתוב באבות, אבל הביטוי של חיים לאו. זה באותו פרק שאנחנו עסקנו. שיר המעלות, איזה שיר המעלות? מה? לשם שיהיה לנו וקום עלינו אדם חיים לאו. מה נאמר כאן? אלמלא מלכות אז איש את רעהו חיים לאו. מה באים חז"ל ואומרים? וקום עלינו אדם ולא מלך.
כשיש לנו אדם ולא מלך, איש את רעי חיים לאו. זה בעצם, זה, המאמר הזה מתבסס על, על הפסוק הזה, כפי הבנת חז"ל. מה נאמר בתהילים? לולא השם שהיה לנו, איך, נו, מה תקרא שם את ה... חיים לאו. כלומר, לולא התערבות אלוקית כשיש רק אדם, אז זה סכנה של חיים לאו. איך נעמוד אדם דווקא בתהילים הזה? אבל כשיש מלך, אז זה מונע מאיתנו את סכנת חיים לאו. אז זה כך. כי אדם, מצד שהוא אדם אשר נברא, שמושל בתחתונים, נברא יחידי. כי כך ראוי מצד עצם הבריאה. ולכך כל אדם רוצה לבלות את חברו של הנמצא אחר זולתו. ובעצם איזו תפיסה מאוד פסימית לכאורה. אדם מצד עצמו הוא אגואיסטי, אדם מצד עצמו לא סובל שיהיה בעולם חוץ ממנו עוד מישהו. זה שאדם נברא יחידי, זה פרשו שלה, רק אני קיים בעולם. בעצם מצידו היה מוכן לבלות את הכל, לבלוע הכל, רק הוא ולא משהו אחר. זה יש משהו שרשום באדם. לקחה מנילו היה מלך לא ימקיש לבד את הכל. אבל זה היה אדם לקח לצלבות את ישראל. כי אדם נברא יחידי שתראה מזה, ייתן בטבע בריאתו של אדם שיהיה יחידי, וזה מפני כאדם ומלך בתחתונים, כי תחתיו כל הנבראים התחתונים, ואין שתי מלאכים משתמשים בכתר אחד. ומתרבה האדם, והם הרבה בעולם, דבר זה מצד השם יתברך שהוא מלך מלאכים ורוצה בריבוי. כי מצד השם יתברך שהוא מלך מלאכים, אין ראוי שאדם מלך, וסוף סוף בטבע ראוי שאדם יחידי מצד שמר תחתונים. אדם נברא יחידי, כי הוא מלך, הוא מלך על העולם כולו. כל היצורים מתחתיו הם בעצם משובדים לו. כי יש משהו באדם מצד אחד שלא שובד שום דבר, כי הוא נולד להיות יחידי, נולד להיות מלך מצד אחד. מה מקיים את האפשרות הזאת שיש עוד אנשים? שיש מלך על גביהם. זה נותן את בסיס הקיום. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך על המלכים, זה נותן בסיס קיום לאדם. אבל אדם מצד עצמו, הוא בעצם נוצר לעצמו. מכאן אנחנו מגיעים למסקנה כזאת. אמנם כאשר רק יש כפי שחזל אומר, גם מלכות עונה בחלקית על הבעיה הזאת. אבל שאדם מצד עצמו הוא אגואיסטי עד כדי כך, שלא סובל שיהיה עוד אדם אחר בעולם, יש כאן השקפה מאוד בסיס. ללא אמנה. אל תדבר גבוהה גבוה על אדם, אדם מצד עצמו, יש ההומניות באדם. אדם מצד עצמו סובל רק את, לא סובל שום דבר אחר. שום התחרות. כי כך נברא האדם, וזה מה שנברא אדם יחידי, זה מכניס את השאיפה הזאת, ואת התכונה הזאת שלא סובל שום דבר מתחרט. מה יכול לקיים את קיומם של אנשים שונים? מלכות. עכשיו, מלכות זה בא במקום מלכות שמיים, מלכות בשר ודם. ואחרי מלכות עונה רק בו חלקי. מלך יש לו אינטרס שיהיה לו עבדים, כי זה מתכונת המלך שיהיה לו אזרחים, על כן הוא לא נותן שאזרח אחד יערוב את אזרח השני. מכאן זה אינטרס אישי שלו, שיהיה לו הרבה אזרחים. או ניקח את המלכות. אבל המלכות היא רק מהווה פתרון חלקי. בעצם לולי קבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אז קיימת סכנה שאיש את רעהו חיים לאו. לא תמיד המלכות יכולה לעמוד מול אותה שאיפה. עכשיו, כאשר מדובר במלכים שונים, במדינות שונות, ללא מלכות שמיים, קשה לקיים שם איזה קיום. כפי שראינו במי היטלר, כפי שראינו מדי פעם, פרי גם היום, רוצה לבוא את הכל. כי מצד מלך, זה היה. הוא בעצם ביטא את מהותו של אותו מלך שרוצה לבוש את הכל. שליט שלא נותן, לא נותן מקום למישהו אחר. אז כאשר אין הפחד, אין ההרתעה של נשק, של מלחמה,
אז אם נסמוך רק על המוסר של אדם, אז בתוך גבולות המדינה, אז אולי המלכות יכולה לתת, לתת בסיס קיום לאנשים רבים. אבל מה נותן בסיס קיום למדינות שונות? מדינות שונות תמיד עומדות בסכנה שאיש את ראותו, אישה את ראותה חיים לה. אומות מוחדות, מתי אומות מוחדות צריך עולמות? מה קורה בבוסניה? מה קורה מדי פעם לכל מיני מקומות בעולם? אז יום יש מנסה אמריקה להיות מעצמת על, מין מלך שהיא יש לה אינטרס כדי שלעשות סדר בעולם. נראה באיזה מידה היא תצליח. אבל לכן בלי מלכות שמיים, אז אם בעוד בגבולות מדינה יש מקום למלכות שמלכות, תשמש איזה מין מעצור לבני אדם, לאפשר את קיומם של אנשים שונים, אבל למעלה מזה, במדינות אנחנו זקוקים ממש למלכות שמיים. עכשיו בואו, אני רק אספר לכם איזה, אגיד לכם איזה דבר נחמד על המגילה, אני תמיד אוהב להגיד את זה, זה מין פירוש קדמון. יש כאן כמה דברים מעניינים מאוד. המגילה, איפה המגילה, הנה אסתר. יש כתוב, הוא שלח את האגרות, איך כתוב שם? כאשר הוא שלח את האגרות, משלושן מיד הרצים, אל כל המדינות, אומר להשמיד להרוג לבי. הכה כתוב, פתשגן הכתב לינתן דת בכל מדינה, גלו לכם יתן יום זה. מה זה? מה התוספת הזאת פתשגן הכתב? מה זה? שלח אגרות. הרצים יצאו בתחולפים דבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבוירה, המלך רמה ישבו לשתות, ועיר שושן נבוכה. נראה שזה לא הביטוי הנכון, נבוכה, עיר שושן, אבלה, עצובה, בוכה, מה זה נבוכה? מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא ידע. מה? מי לא ידע? מרדכי ידע, למה שלא ידע? הרי נשלח אגרות לכל מקום. אסתר לא ידע. ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף השמן לשקול לגנזי המלך והעדים לאדם, ואת פתשגן כתב הדתה שניתן בשן להשמידם נתן להראות את הסביל, להגיד לה, לצוות עליהם, לבוא למלך להתחנן לבקש שונה ולמה. מה כל הסיפור הזה? תגיד, תשלח את פתשגן הכתב. לא, אני קודם סיפר לה, אתה תשמע מה שלך כאן עם, עם פרשת הכסף וכו'. טוב, אחר כך מתחיל שם, כשכר אסתר נפגשת עם אחשוורוש, פתאום אחשוורוש אומר, נפשי תנתן לנפשי שירתי ממקשתי, כי נמכר אני ועמי להשמיד להרוג לבית ולעבדים שלו נמכר, נחרשתי, כן עצר שם נזק המלך. טוב, אחשוורוש אומרים עליו שמלך טיפי שיהיה, ואף על פי חייך. איך לשמוע קצת על כל מלכות? יאמר המלך אחשוורוש, יאמר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזו השם לא לעשות זה? יכול להציג את עצמו כטמבל כזה? מה זה? מי הוא זה? אחר כך, אז היא מתחננת לו, אז אומר המלך, כשהיא מבקשת, יקטז, להשיב את ספנים עכשיו את המאמר נתה, אז אומר לו, ואתם כיתו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך, וכתבו בטבעת המלך, כתב שנכתב בשם המלך, נחתום בת המלך, אין להשיב. אז מה כיתו על היהודים כתוב ביניכם? מה? זה פוגם במלכות. אני כתבתי. יצא מה, הוא כבר מודה שכתב. מקודם אמר מי הוא זה ואיזו. עכשיו מודה, הוא אומר, תראה, זה אי אפשר לשנות את הפקודה, רק מה אפשר להפוך את הפקודה? מה הולך כאן? מקודם אמרו להרוג את כל היהודים, זה אי אפשר לשנות. לא, אז עכשיו נעשה שיהודים הרגו את הגויים. מה הולך כאן? אז אומר כך. המן הידיים מתוחכם וחשש ופחד אם יצא עכשיו הוראה לכל המדינות של להרוג את היהודים, יהודים יחצו את הדרך איך לבטל את הגזירה. וישקרה בכל ההיסטוריה. מוצאים מיני דרכים להשפיע. הוא עשה איזה תחקום. תראו מה כתוב שם. יצאו, ויגתה ככל אשר ציווה המן על החשדר פני המלך ולפחות של המדינה, המדינה. לשלוס ביד הרצים, כלומר אומר להשמיד, להרוג, להביד את כל העדים נער הולכים דאפנה ביום אחד. למי זה נכתב? לחדשדר פני המלך ולפחות אשר מדינה מדינה. יצא איגרת סודית לחשדר פנים ולפחות. את שגן הכתב לנתן דד לכל מדינה נה גלוי לכל עמים להיות עדים ליום הזה. יחד עם זה יצא נשאר גלוי להתכונן למלחמה, להתכונן למשהו. אנשים לא ידעו מה עומד להיות. הפחות לחשדר פנים אין ידעו מה הולך. מה כתוב? הרצים יצאו תקופים דבר המלך ועדת נפשן בירה וירשן אבוך. מה קורה כאן? מה הולך להיות? בשביל מה להיות עתידים ליום הזה? מודחה ידע את כל השנעשה. הוא תפס שיש כאן בעצם המלחמה של עם המן, זה מוכרח להיות כאן איזה מין משהו מכינים נגד היהודים. אסתר לא ידע. זה קשור לידים, לא קשור לידים. אז מה אמר מרדכי? ויצא תחל מרדכי לחוביר אשר למשר מלך ויגד למרדכי את כל אשר קראו את פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול הגנזים אל הביידים לאדם ואת פרשגן כתב הדת השניתם בשם לשנם נתן לו להרוג תסתי להגיד לה. זאת אומרת ככה, תצרפי מקרה את כל המקרים הללו. היה לי הטקל עם המן, כל מה שהיה לי פה, והוא מאוד כעס עליו. ואת פרשת הכסף שרצה להשפיע למלך, להבין את היהודים, גם זה היה ידוע. עכשיו, את בת שגן כתב הדעת, שנתם שנתן לו להראות את הסתר. ותראי כאן, יש כאן פתאום איזה מין הוראה לכל, איזה נשאל לכל העיר, להיות הדמיון הזה. האם יש לזה פירוש אחר מאשר הכוונה להרוג את היהודים? אם נצרף, המאבק שלי עם המן, ואיך המן נפגע, ואיך הוא ניסה להשפיע למלך פרשת הכסף, ואחרי כל זה, פרשן יקטן, זה ברור. אך השוי ראש עשה את עצמו, לא יודע. הרי אף אחד לא ראה, זה אחד התעולמית, אם מישהו מהפחות היה מראה את זה לסתר הזה, ואף אחד לא תוכל להוכיח את זה, לא תוכל להביא עדים, הנה, פלוני הראה לי. עשה את עצמו, אתה מבט, מי הוא זה, ואיזו, לא יודע משום דבר. כי הגזירה העיקרית הרי הייתה בסתר. אבל אחרי שנתגלה הסיפור הזה, אז אומר המלך, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לשנות. אבל הואיל והציבור לא יודע על מה זה מדובר. להיות עתידים ליום הזה, אז עכשיו נגלה הכוונה למפלגת המן. על די כך, הכל מסתדר. למובן, מה פירוש עיר נבוך, מה פירוש מתחה ידן, מה פירוש פרשגן הכתב, מה פירוש שאחשוורש לא ידע מי הוא זה ומה זה הוא, גם כל הסיפור הזה של את זה אי אפשר לשנות את הגזירה, אבל אפשר לתת כל כיוון אחר. מכיוון שהציבור כשלעצמו לא ידע מה עומד לקרות. וזה, אני חושב זה, מבחינה היסטורית, הסיפור נחמד מאוד. אני לא איש תנך, לא איש מסתדר, אבל אני חושב שזה פירוש נחמד מאוד. טוב, זהו.